אנחנו במסיעה של מעשה מעבדת בת מלך, המסיעה הראשונה של רבי נחמן מברסלב, אחת המעשיות הכי חשובות שלו. אי אפשר להגיד לדעתי מה חשוב יותר ומה חשוב פחות, אבל אני עושה תקציר קצר, כי אנחנו בכל זאת לא נפגשנו כמה וכמה שבועות. נכנסנו למצרים, יצאנו ממצרים, הלכנו, יצאנו, חזרנו, נכון? יצאנו מהמטבח, נכנסנו למטבח, נתקענו במטבח, גרנו במטבח, אז עכשיו אנחנו ממשיכים. היי אביגיל. אז המעשה מעבדת בת מלך זו המסיעה הראשונה של רבי נחמן מברסלב, ואני מאוד אוהבת את המשפט הראשון שהוא אמר, ענה ואמר, בדרך סיפרתי מעשה, שכל מי שהיה שומעה, היה לו הרהור תשובה, וזוהי. וכך הוא מתחיל את הסיפור של המסיעה מעבדת בת מלך. אז צריך להבין שרבי נחמן מספר לנו קודם כל מעשיה שהוא סיפר בדרך. בדרך דיברנו על זה הרבה בשיעורים הקודמים, מה זה הדרך? זה המסע של החיים שלנו, בדרך שלנו. ולמה הוא כל כך חשוב לו לספר לנו מעשיה בדרך? כי הוא אומר שכל מי שהיה שומעה את המעשיה הזאת של מעשה מעבדת בת מלך, כל מי שהיה שומע היה לו הרהור של תשובה. מה זה הרהור של תשובה? זה לא חזר בתשובה, זה רשימויים כאלה, זה עירורים, הוא רוצה, רצונות, געגועים, לחזור לאן? לחזור בתשובה, לשוב אל השורש. זה בעצם היה לו עירור של תשובה. ואנחנו לאורך המעשייה דיברנו על זה שאנחנו לא מפרשות את המעשייה בצורה קבלית, או למרות שהכל פה זה סוד וקבלה וזוהר ויש לזה הרבה דברים עמוקים, אנחנו לקחנו את זה למישור הנפשי. ובצורה די בצניחה חופשית דיברנו על זה שבת המלך זה בעצם שורש הנשמה שלנו, כן? ברבדים יותר עמוקים של סוד וקבלה, הוא מדבר פה, בת המלך זו השכינה הקדושה, המלך זה הקדוש ברוך הוא, המשנה למלך, השני למלכות, המשרת, יש לזה כל מיני פירושים, יש הרבה פירושים על הדבר הזה, שבעצם אנחנו בחרנו לפרש את זה ממקום של נפש, שבת המלך זה אותו חלק של השכינה שהיא הנשמה הפרטית שלי. צריך להבין שהשכינה מורכבת מכל כלל נשמות ישראל. זאת אומרת שהדרך והמסע של החיים שלי ושלך ושלך ושל כולנו, כל אחד ואחד זה בעצם דרך שמתחברת לדרך של הגאולה השלמה, כשלכל אחד ואחד מאיתנו יש תפקיד של למצוא את אותה בת מלך בתוכנו. דיברנו ארוכות על תורה קפ"ח של רבי נחמן, שהוא מדבר על מה זה אבדה, שצריך להגיע לצדיק. ואנחנו נמצאים במסע הזה כבר במקום שהתקדמנו די הרבה שיעורים. מי שרוצה, השיעורים מופיעים בדרך כלל באתר, במקום מרוכז יש את כל השיעורים אחורה. אנחנו רק נזכיר שהמעשייה מתחילה בזה שהמלך מאוד אוהב את בת המלך, הוא משתעשע איתה, ואז איזה יום היה מתוועד עימה, ואז היה עימה איזשהו ברוגז. אני שומעת את עצמי בהד כפול. זה מפה? בסדר. לא, סבבה. לא, כי חשבתי שכמוני אין, ופתאום אני שומעת שיש עוד מישהי כמוני מדברת כל הזמן אחורה.
אני חושבת מעולם, נותנים לך ליהנות מזה גם.
כן. ואז תחילת המעשייה בעצם רבי נחמן קובע לנו חוק רוחני, והוא מספר לנו שהמלך יתוועד עם בת המלך, עם הנשמה שלנו, עם השכינה, עם כלל ישראל, כלל נשמות ישראל, ונפלט מפיו הדיבור שלא תביקח אותך. יש פה איזשהו דיסוננס מאוד קשה. מצד אחד, מה זה מתוועד? כשאני מתוועד עם מישהו, זה אומר שאני בגובה העיניים, זאת אומרת שהמלך, מלכי המלכים, ואני, בת ישראל, או כל אחת מאיתנו, כלל נשמות ישראל, נמצאים עם הקדוש ברוך הוא במצב של ממש כמו חברים. מה זה התוועדות? התוועדות זה לא הרב בא עכשיו להגיד התוועדות, זה יושבים בחבריה, בגובה העיניים, חושבים ביחד. ואז הוא נעשה ברוגז עימה ונפלט מפיו הדיבור, שאלו אותו ויקח אותך. אנחנו מבינים שיש פה מהלך רוחני, בריאת העולם, יהדות, התורה, מעמד הר סיני, זה מגיע מכל מיני מקומות שאנחנו יכולים לקחת את זה. תקף אותי משהו, הלא טוב הגיע אליי. והתובנה היא שבעצם במסע הפרטי של החיים שלי ושל כל אחד מאיתנו יש איזשהו חוק רוחני הזה, שעל אף שכשאנחנו במצב קרוב מדי, שהכל טוב, שהכל זורם, שהכל סבבה, ההתוועדות הזאת, הסחבקיות הזאת, כאילו, יש פה משהו שבעצם לא מוביל אותי למסע ולדרך ולמה שאני צריכה בעצם לגלות בעולם הזה במסע שלי. ולכן יש איזשהו חוק רוחני של בכלל נפילה, של שבירת הכלים, של ירידה לעולם הזה של היעלם, שנשמה עוברת למקום שהיא נזרקת ללא טוב, ליעלם. מה זה הלא טוב? לא טוב היות האדם לבדו. אני מפרשנת את זה ככה. והגלות האחרונה, אנחנו יודעים שזה הגלות של הלבד, ויוותר יעקב לבדו. דיברנו על זה שזה גלות הנפש. ואנחנו יוצאים פה במסע עם רבי נחמן לתיאורים שלו על איך הולכים לחפש את אותו חלק אבוד שבתוכי, אותה עבדה שהיא אני העצמי האמיתי שלי, שלח לי לאיבוד בדרך. והוא מספר לי שהאני שלי נזרק ללא טוב, ואני עוד פעם עושה כל פעם זום אין וזום אאוט, כל הזמן להבין שכל דבר שאני קוראת פה במעשייה, אני יכולה לקרוא אותו ברובד שהוא מדבר עליי, ולקרוא אותו ברובד שהוא מדבר על כלל ישראל והשכינה והגאולה הכללית, ועוד פעם לחזור לגאולה הפרטית. זאת אומרת, יש רבדים של פרט וכלל, כל הזמן. כשאני כל הזמן מחפש את עצמי בתוך המעשייה הזאת, ומנסה לשמוע מה רבי נחמן מספר לי פה. אז דיברנו על זה ארוכות, על המסע הזה, שהשני למלכות החליט ללכת. וסיפרנו שרבי נחמן מההתחלה כבר בפרגרף הראשון בא ואומר, אל תתייאשו, הוא בסוף מצא אותה. תהיו רגועים במסע שלכם, בכל החרדות האלה והפחדים שהוא עובר פה במסע. רבי נחמן מראש אומר לך, אל תדאגי, בסוף את תמצאי אותה. איך את תמצאי אותה? הוא לא מספר גם בסוף. למה? כי צריך להבין שזה מדהים לראות את זה. כל המעשייה פה זה עצות לדרך לכולנו. אבל איך אני אמצא ואיפה בת המלך שלי, זה אינדיבידואלי, זה כל אחד בפני עצמו. השני למלכות מוצא שביל מן הצד והולך לחפש את עבדת בת המלך. שביל מן הצד, למה? זה לא במיינסטרים, זה לא, רבי נחמן הוא אאוטסיידר. הוא לא חושב שמה שכולם עושים יוביל אותך למציאת האינדיבידואל שלך והחלק שלך בעולם. בשבילי נברא העולם, אומר רבי נחמן, כן? ועל כן עליי מוטל התפקיד לתקן אותו, וזה אמירה שכל אחד ואחד מאיתנו אמור להגיד אותה, ולכן רבי נחמן מצפה מאיתנו, בהרבה מעשיות אחרות שלו גם, מלח מים, מלח מים, מלח מים, דבורה. בקיצר, היא אוהבת המשקפיים שלי, קחי אותם. בסופו של דבר, רבי נחמן בא ומספר לכל אחד ואחד מאיתנו שיש לו עצות למסע, אבל שהמסע הזה הוא פרטי. שימו לב שהשני למלכות, כל המסע הזה הולך לבד. בהתחלה הוא מתחיל את המסע עם משרת וסוס וכסף, הוצאות לדרך. לאט לאט הוא מתפשט מכל הדברים האלה, כי רבי נחמן לאט לאט מגלה לנו את הסוד הגדול, שאני האמיתי שלי לא נמצא במקום שאני יכולה להשיג אותו על ידי חומר, על ידי כסף, על ידי מעמד, על ידי משרת, על ידי סוס, שזה בעצם מעיד על החומר, רחוב על החומר, שזה בעצם הגשמיות של העולם הזה. ולאט לאט מוביל אותנו למקום של הבנה שהחיפוש הוא רוחני והוא במקום אחר. והוא מצא את בת המלך כבר בפעם הראשונה, אם אתם זוכרות, בארמון. הוא מצא אותה גם פעם שנייה בארמון, כי כל פעם מעמידה אותו בפני הניסיון והוא נכשל בניסיון. אנחנו נמצאים כבר במעשייה במקום שהשני למלכות, כן? כבר נכשל פעמיים. פעם אחת הוא אוכל מעץ את התפוח ביום האחרון אחרי שהוא מתגעגע עליה שנה, והיא אומרת לו, אבל אל תאכל ביום האחרון, אל תאכל. והוא אוכל מהתפוח עם כל הקונוטציות לגן עדן ואכילת התפוח וחטא אדם ראשון. הוא נופל לתרדמה, הוא מתעורר, הוא שוב פעם מוצא את בת המלך, היא שוב פעם נותנת לו את המשימה ואומרת לו, איך תמצא אותי, איך תגיע לגאולה, תתגעגע אליי, כל הזמן המוטיב של הגעגוע הזה חוזר כל הזמן, תתגעגע אליי, תרצה אותי מאוד, ואז ביום האחרון אני מרשה לך לאכול. היא כבר קולטת שתאוות האכילה זה משהו שמאוד קשה איתו. אנחנו רואים מה קורה במיינסטרים של הטלוויזיה, כמה תוכניות בישול. תאוות האכילה זה תאווה לא פשוטה. היא אומרת לו, אני מרשה לך לאכול, אבל ביום האחרון את תשתי יין. מה זה את תשתי יין? במובן של הנפש, זה לא רק ההתמכרויות, כן? אל תתמכר לי ותטשטש את עצמך. אל תטשטש את התודעה שלך. תהיה מפוקס, תהיה ביישוב הדעת. תרגיש, תחוש, תהיה נוכח במקום, תהיה עם תודעה נוכחת, כדי שתוכל לגאול אותי. זאת אומרת, המסע הוא מסע כזה, שאני בסופו של דבר, כדי למצוא את החלק האמיתי שלי, אני צריכה להיות עם יישוב דעת, עם מודעות, אני צריכה להיות נוכחת, אני לא יכולה ששום חומר יטשטש אותי. אפרופו, התמכרויות, שאנחנו מדברים על זה הרבה פה בשיר על כל הנושא של התמכרויות ותשטושי כאבים, ואיזשהו מצב שהאנושות כל היום נמלטת מלהרגיש, לחוות, להיות נוכחת, לחוות את החוויה הנוכחית של החיים שלי. באנושות כל הזמן נמצאת במצב שהיא בורחת למשככי כאבים, למטשטשי תודעה. אינטרנט, מסכים, אוכל, סמים, אלכוהול, קניות, שופינג, מערכות יחסים, אקשן, כל מיני, כן? ואנחנו נמצאים עכשיו במצב ש... בפעם השנייה הוא שוטט, הוא רואה מעיין, והמעיין נראה לו כמו יין, ומריח כמו יין, עם צבע של כמו יין, אבל הוא אומר לעצמו, אבל זה מעיין, אז זה מים. והוא נותן לדמיון לתעתע בו, ומה שנקרא, הוא משקר את עצמו, והוא שותה מהכוס יין ונופל לתרדמה של 70 שנה. ואנחנו פחות או יותר נמצאים בשלב שם, ואני חושבת ש... בזמן שהוא נרדם וישן שם 70 שנה, המציאות כמובן ממשיכה. רבי נחמן מספר לנו פה שבת המלך עוברת ורואה אותו ישן, רואה אותו זרוק. הנשמה שלנו רואה איך אנחנו עם התדמית והאגו והאישיות שלנו ממשיכים לדהור על העולם הזה. ישנים תרדמה רוחנית. השינה שלו פה היא בעצם שינה רוחנית. וההתעוררות שרבי נחמן מצפה שנתעורר אליה כל הזמן, ומה שהוא מדבר גם הרבה סיפורי מסיעות שמאירים את הישנים, הוא מדבר על מציאות של אנושות, של אנשים שמסתובבים מתים. כן? מת חי, מסתובבים בעולם. למה מת חי? כי הוא לא באמת נוכח, הוא לא באמת מרגיש, הוא לא באמת מביא את עצמו לדבר, הוא לא באותנטיות שלו, הוא לא הוא. למה? כי היא הלכה לאיבוד, הבת מלך שלו, שזה האני האמיתי שלו, הוא לא יודע איפה היא. אני לא יודעת מי אני, אני לא יודעת איפה החלק האמיתי שלי. אני נמצאת במין מקום של תרדמה, לא נוגעת בעצמי, משחקת איזושהי תדמית בתוך הסרט הזה שנקרא העולם הזה. ואז אני ככה, ואנחנו מתלבשות ככה, ועושות פרצוף ככה, ומצטלמות ככה, ועושות ככה, וכאילו כולנו במין איזשהו, ואיפה הבת מלך? אומר רבי נחמן, היא הלכה לאיבוד. והוא מספר פה בפעם השנייה שהוא נרדם, שבאמת בת המלך עוברת, הוא רואה אותו ישן, והיא בוכה ומרחמת עליו. והיא כותבת לו בדמעות על המטפחת, ושם סיימנו שבוע שעבר, אני אומרת, השיעור הקודם, תודה, שי, ממש תודה. ברוך אתה, אדוני אלוהינו מלך עולם, שהכל נהיה בדברו. ובאמת היא מסיימת, בשיעור האחרון סיימנו, שבת המלך כותבת לו על מטפחת, בדמעות, את כל מה היה ואיפה היא ואיך שהיא מחכה לו ואיפה היא. והיא בעצם מספר לנו רבי נחמן, עוברת למקום שנקרא הר של זהב, אר של זהב ומבצר של מרגליות. טוב. עכשיו, המקום הזה נשמע מקום פלאי לחלוטין, הר של זהב ומבצר של מרגליות. ואני חייבת להתוודות ולספר שכשאני מלמדת המעשיות, אז זה לא שאני קוראת את כל המעשייה ולומדת אותה וזה, ואז יש לי מעשייה מוכנה, ואני בדיוק מתקדמת כמוכם. אני אוהבת את זה ככה, כי אני אוהבת כל שבוע שאני צריכה להעביר את השיעור, ואז אני פשוט ככה, מסתכלת ומחכה לראות מה הולכת לראות, מה קורה, מה אני שומעת, מה... ואני כאילו מנסה באמת לעשות את המסע עם המעשייה. זאת אומרת, לחיות את המעשייה ולראות את המסע ולראות מה עובר פה בעצם. ואני זוכרת שכשאמרתי אר של זהב ומצא של מרגליות, אמרתי לעצמי, טוב, מעניין מה. אז מצאנו את עצמנו איכשהו מהרגע לרגע בכל מועד פסח. רוני החליט, לא יודעת איך הוא סגר את זה תוך שנייה, גם דהרנו ואיחרנו כמובן, הגענו למנהרות הכותל. ופעם ראשונה, לא, הייתי כבר במנהרות הכותל, אבל פעם ראשונה שהייתי בבית כנסת מהמם משופץ כזה, שההוא שלקח את הגז של ישראל, איך קוראים לו, שובה, שיפץ שם את הבית כנסת. והמדהים היה שכל הרצפה של בית הכנסת היא עשויה ממרגליות. ממרגליות, היא עשויה מאבן שוהם. צהובה שקופה כזאת מיוחדת. אני אפילו לא זוכרת מה הסבירה שם המדריכה על אבן השוהם, כי שי צוחקת כהפרעת קשב. הלכתי, התחלתי לצלם. התחלתי לצלם את עצמי ואת הרצפה ולהתלהב מזה, והראש לי כבר הקשבתי לעצמי ולא לה, אז אני לא זוכרת למה. אבל פתאום קלטתי, כאילו איזה דבילית, מה לא קלטת ישר, שההר של זהב זה הר הבית והמבצר של המרגליות זה... ואז הסתבר שכל רצפת בית המקדש והכל, הכל היה מאבנים מיוחדות. והיום מצאתי בכתבה של ארכיאולוגים שמצאו את הרצפה, ומסתבר שהוואקף, הם הרי חפרו שם, והם פוחדים שכאילו יגלו מה שכולם יודעים, כן? ככה זה ערבים, אלף לילה ולילה, שמספרים שהמקום שלהם, אבל כולם יודעים שעמד שם בית המקדש. אז הם לא רצו שיהיו חפירות ארכיאולוגיות שיעידו על זה, אז הם לקחו מלא אפר, חפרו, וזרקו את זה באיזה נחל. ואי חמודה. ואז בעצם, אלה חמודות. עד עכשיו עשיתי הקדמה למה שכבר שמעתם, אז זה בסדר. ואז מסתבר שמצאו שם חלקים מרצפת בית המקדש, בתוך כל האפר הזה מצאו מרצפות ומצאו... מסתבר שבית המקדש היה ממש מרוצף ממרגליות, מאבנים יקרות, משיש, מכל מיני סוגי אבנים שלקחו מכל העולם. והתובנה המדהימה פה שבת המלך עכשיו באה ואומרת לי ולכל אחת מאיתנו, אני כבר לא בארמון הלא טוב, אני עכשיו בהר של זהב ובמבצר של המרגליות. רבי נחמן עושה פה בעצם סינכרון בין הגלות הכללית של גאולת ישראל לבין הגלות הפרטית שלנו. זאת אומרת, היא שזו חתיכה ממני, השכינה, הרי השכינה זה חתיכות של כל אחת ואחת מהנשמה שלנו, כלל נשמות ישראל זאת השכינה הקדושה, היא לא תיגאל עד שלא כל אחד יגאל את החלק שלו. והחלק שלי ייגאל כשאני אעזור לך להיגאל ואת עזרי לי, ואז בעצם יהיה פה מציאות של גאולה כללית. ולכן עכשיו מספר לנו רבי נחמן שהאבדה, בת המלך, השכינה הקדושה, מחכה לנו בהר של זהב ובמבצר של המרגליות. כי צריך להבין שהגלות האחרונה, ואנחנו חוזרות על זה פה מלא פעמים, הגלות האחרונה, ורבי נחמן, כל התורות שלו זה על זה, הגלות האחרונה זה גלות הנפש. ויוותר יעקב לבדו, כותב הזוהר הקדוש, הגלות הנפש, הגלות של הלבדו, של הלבד, של הרקנות, של הבדידות, של הרווקות, שלא מבינים אותי, שלא להתרגש. זהו, הוא מגיע. איך ששפכת את זה עכשיו, רק שאמרתי הרווקות ונשפך לך הכל, הוא מגיע. ואת עושה ספונג'ה עם כל המקצוע שלך והדאווין וזה, בסוף את מנקה את הרצפה. ככה יהיה לך בבית גם, בעזרת השם תנקי את הבית שלכם. והקטע המדהים זה להבין שעכשיו בשלב הזה של הסיפור, רבי נחמן בא ומספר, אוקיי, השני למלכות, שזה אני וכל אחת מאיתנו, הגענו למציאות שאנחנו מבינים במסע הזה של החיים שלנו, שאנחנו לא פרפקט, כן? תשימו לב, וזה מה שאני כל כך אוהבת אצל רבי נחמן באותנטיות שלו. הוא לא מביא לי הצלחות, הוא מראה לי איך לאורך כל הדרך אנחנו נכשלים. אנחנו לא מושלמים, אנחנו גם לא רוחניים כל כך, אנחנו גם לא קדושים כל כך, כן? במקום הכי פשוט שבעולם יש לו יום אחד, אל תאכל, אוכל ביום הזה. אל תשתה יין ביום האחרון, והנה אתה ניגע, שותה יין, ועוד עובד על עצמו. זה יין, לא יין. זאת אומרת, המקום הזה של אמת לאמיתה של רבי נחמן על מצב הנפשי שלי, זה מאוד מעודד אותי. הוא בא ואומר לי, ולך ולכל אחת מאיתנו, אני יודע שאת הולכת להיכשל ואת הולכת ליפול, ואת לא הכי מוצלחת, ואת אינטרסנטית, ואת עובדת על עצמך, ואת נופלת בתאוות אכילה, ואת נופלת בזה, ואת נופלת כל הזמן, אבל תמשיכי. וזה מה שהוא מראה לנו פה כל כך יפה בסיפור. השני למלך מתעורר אחרי 70 שנה, תשימו לב איזה מדהים זה, אחר כך הקיץ, אומר רבי נחמן, כן, אחרי 70 שנה, הוא ישן 70 שנה, אחר כך הקיץ, ישן שם כמה שנים, כן, והוא אומר, אחר כך הקיץ ושאל את המשרת, איכן אני בעולם? שזה קטע מדהים, איכן אני בעולם? זה משפט שצריך ללכת איתו. תדעו לכם שרבי נחמן מאוד מאוד מדבר על המקום הזה של הזיכרון. לא סתם, אנחנו נמצאים בשבוע של יום הזיכרון, אמרתי את מי זה, זה גם נופל על הדבר הזה, ואני רוצה להקריא קטע מרבי נחמן על הנושא של זיכרון, להבין למה האדם צריך כל בוקר לפחות, ותדעו לכם שבתוכנית של 12 הצעדים, שזה חלק מעניין של תוכנית רוחנית, של להביא אנשים למציאות, של להתחבר לעצמם, אנשים שהלכו לאיבוד בדרך, שלדעתי זה כל אחד מאיתנו, ואחד הדברים שמבקשים בתוכנית, זה כשאת קמה בבוקר, כן, איך אומרים ביהדות? תגידי את המודה אני לפניך, תהיה כבר בעצירות תודה, אבל גם המקום הזה של להתחבר לרוחניות. אם אני, ואני מזהה את זה על עצמי, אם אני מתעוררת בבוקר, שאני קמה בבוקר ומאיר אותי כבר הטלפון, ואני כבר במשימות, ואני קופצת למשימות ולבלבלה של העולם הזה, בלי שאני רגע עושה את היישוב הדעת הזה, של לפתוח את עיניים ולהגיד לעצמי, איכן אני בעולם? איכן אני בעולם? אם אני לא עושה את הדבר הזה, בעצם כל היום אני נמצאת, אני מסחפת לטירוף, של הגלגל הזה שלא מפסיק להסתובב, ומאוד מאוד חשוב הדרך הזאת שבה אני מקיצה משנתי. כמה דקות האלה זה מפוקס, אני רוצה להקריא לכם משהו מאוד יפה, איך שרבי נחמן מדבר על המקום הזה של זיכרון, ולמה הוא כל כך מציין את זה, וגם פה בסיפור יש לו את המקום הזה של אחר כך הקיץ ושאל את המשרת, איכן אני בעולם? יש פה מקום של כנות שרבי נחמן מבקש מאיתנו, כל הזמן תעצרי את עצמך, אפילו באמצע יום תשאלי את עצמך, איכן אני בעולם? איפה אני? קודם כל איפה? איפה אני? אני פה? מי נמצא פה עכשיו בסיטואציה? האגו שלי, התדמית שלי, הדאווין שלי, היצר הרע שלי, הבלבלה שלי, הפגמי אופי שלי, כל הטירוף שלי נמצא פה? או שאני נמצאת פה? אני. בלי כל הדבר הזה שנקרא אישיות תדמיתית, אגו. איפה אני? ורבי נחמן מביא את זה כמשהו שזה פשוט חבל הצלה לחיים. אם אני לא עושה את העצירות האלה, אם אני לא מתחברת, אז אני בסבל גדול. ותראו זה יופי, הוא אומר את זה. קודם כל, אני מקריאה את הדבר הזה מהספרים של הרב שגר, הרב שמשון גרשון, איך השם המלא שלו? הרב שמעון גרשון רוזנברג. ואני רוצה להקריא את זה גם דווקא בשבוע הזה, כי הרב שגר, שספרים שלו בכלל מדהימים, והוא מאוד מאוד מיוחד, הוא נפצע ביום הכיפורים. הטנק שלו קיבל טיל ישיר לתוך הטנק, כל החברים שלו נשרפו, גם הוא נשרף כולו. הוא אדם שעבר ייסורים לא פשוטים בכלל, הוא היה נכה צהל בעצם, ועם כל המלחמה הקשה הזאת שהוא עבר, ההשתוקקות שלו לרוחניות, לדבקות, מי שקורא את הספרים שלו רואה פה אדם מיוחד במינו, אז דווקא גם בשבוע של יום הזיכרון אני רוצה לדבר על זיכרון, על פי רבי נחמן, ולזכור גם את הרב שגר, ובתוך שאר כל חללי צהל ונפגעי פעולות האיבה וצהל והכל. ושימו לב מה הוא אומר. תורה נון דלת של רבי נחמן מברסלב, הוא אומר דבר כזה. התורה הזאת דרך אגב נאמרה על ידי רבי נחמן בשבת חנוכה, כן? וזיכרון עולם הבא ומיטת הלב. אומר רבי נחמן ככה, כי צריכים לשמור מאוד את הזיכרון, שלא ייפול לשכחה, בחינת מיטת הלב. ועיקר הזיכרון הוא לזכור תמיד בעל מדעתה, העולם הבא, שלא יהיה בדעתו חס ושלום שאין עולם אלא אחד. ועל ידי מה שמדבק מחשבתו בעל מדעתה, העולם שבא, על ידי זה נעשה ייחוד השם אלוקי כנל. ומסביר את זה פה הרב שגר, ואני בכוונה רוצה לקרוא את זה מהשפה, מהלשון של הרב שגר. רבי נחמן פותח בתיאור של זכירת עולם הבא, המונעת נפילה לשכחה, אשר מזועה עם מיטת הלב. זכירה זו איננה אמונה גריידה שיש עולם הבא, אלא זהו זיכרון בדעת, הווה אומר זיכרון שיש בו נוכחות. והוא ממשיך פה ואומר, רובנו חיים בצורה די מכנית. הנקשרת בתורה זו לשכחה ולמיטת הלב. ייתכן שאדם יחיה בעולם 70 שנה, שימו לב איזה חזק זה, אך הוא לא יזכור את העובדה שהוא חי. הוא לא ישים לב לעובדה, שעל פני הכדור הזה מסתובב לו אדם ששמו ראובן או שמעון, שיש לו חלומות כאלה, כיסופים כאלה, פחדים כאלה, והוא יפעל ללא מודעות המבטאת את זיכרון הלב. ואני מדלגת ואני קוראת את זה פה, והוא מביא פה דוגמה מאוד יפה, אבל אני ירחיב ויסביר בעצם מה מדבר פה רבי נחמן בתורה נון דלת על זיכרון ושכחה, זיכרון עולם הבא, ועל מה מסביר פה הרב שגר בעצם. רבי נחמן מצפה מאיתנו לחיים, מה זה ברסלב? זה לב בשר. מה זה האש שלי תוקד עד ביאת משיח? רבי נחמן מצפה מאיתנו לחיים של חיות, של אש, של נוכחות, של חוויה. אני לא אחיה את החיים האלה שלי במין מצב כזה שאני עכשיו חיה 70 שנה, ובעצם לא מודעת לזה שאני חיה. למה? בדרך כלל מסביר את זה רבי נחמן מאוד יפה בתורות אחרות שלו, שאני חיה בשביל אחרים. רבי נחמן כל הזמן יחזיר אותנו חזרה לעצמנו ויגיד לך, איכן את בעולם? איכן אני בעולם? איפה עבדת, איפה בת מלך שלך? איפה איבדת אותה? לאיזה לא טוב היא הלכה? באיזה הרמון היא נמצאת? איפה היא נמצאת? עכשיו הגאולה הכללית שאת מחכה לה למשיח, אבל אם את לא תחפשי את החתיכת השתיקה ללב שלך, אם לא תביא ולא תחפשי את החתיכת לב שלך ולא תתחברי אליו, ותסתובבי חיה מתה, אז הגאולה הכללית לא תגיע, והגאולה שלך לא תגיע. יש פה סיטואציה שרבי נחמן בא ומבקש אותנו בזיכרון, אני לא רוצה שתהיה אישה מאמינה. בסדר, אני מאמינה באלוקים, אני מאמינה בעולם הבא. אני רוצה שתהיי בנוכחות שהעולם הבא יבוא אלייך, שהאלוקות, את תחווי אותה. כשאת כואב לך, את תחווי את הכאב. אני לא רוצה שתשתי יין, ואני לא רוצה שתפלי לתאוות אכילה, ותפסיקו במשככי כאבים האלה, הוא אומר את זה פה, פעם אחר פעם השני למלכות נופל, הוא אומר, אני נמצא בארמון הלא טוב, ואת תבואי לשם, ואת תמצאי את עצמך, ותוציאי את עצמך משם. אבל את חייבת להיות נוכחת. הוא נותן פה דוגמה מאוד יפה, הרב שגר, של מה זה זיכרון, אני מאמין באמונה שלמה בביאת המשיח, זה כזה. הוא נותן דוגמה של מה זה לזכור משהו בצורה שאני מנכיחה את זה בעולם שלי. הוא אומר, זה כמו שבן אדם נזכר במישהו שהוא מאוד מאוד אוהב. כן, אני יכולה להיזכר בילדים שלי או בנכדים שלי, ואז כשבן אדם נזכר במשהו שהוא מאוד מאוד אוהב, הזיכרון זה לא מחשבה חולפת. משהו זז לו בכל הגוף. הלב, הוא מרגיש את הלב שלו נפתח. הדמיון שלו מתמלא בתמונות של החיוכים. הוא מרגיש את המגע, הוא יכול להרגיש את הריח לפעמים. זה חיות, זה נקרא לחיות את החיים. כשאני נמצאת במצב של שמחה, במצב של התעוררות, במצב של... הרי מה הדלקה שלנו שאנחנו מגיעים לרבי נחמן שם באומן, שנגיע כבר, התחלתי ממש להיות בגעגועים, שרצות לי תמונות ורצות לי הרגשות וריחות ומחשבות, והמון פעמים שאני נמצאת שם, אני מקללת את הרגע שהגעתי לשם, כן? לא תמיד כיף להיות אצל רבי נחמן. לפעמים הוא מבאס אותך, כאילו הוא אומר לך, בואי תהיה נוכחת עכשיו בזבלה של עצמך. איזה כיף. נוסע טיול, התלבשת יפה וזה, הוצאת קבוצה ולללה, ואת מבירה שיעורים על הללה, והוא עכשיו החליט להעביר אותך בתוך החושך של עצמך. כי זה רבי נחמן. וזה רבי נחמן, וצריך להבין, רבי נחמן הוא לא הרבה של השמחה, החסידים שלו הם הכי מדוכאים בעולם, בואו נדע על האמת. רוב מי שנדבק לרבי נחמן זה אנשים שמאוד קשה להם בנפש, כן? שעוברים דרך מעברים לא פשוטים. רבי נחמן הגיע אחרי הבעל שם טוב, שרבי שם טוב הביא תורת החסידות, הוא הביא את האור. הוא הוריד אור מעולם האצילות אל עולם העשייה. אנחנו רואים את הדבקות של החסידים של הבעל שם טוב ותלמידיו. שזה בדיוק חב"ד וברסלב, כן? חב"ד אומרים, אתה בודד, תתוועד. קח איזה משקה, תשתה משהו, יאללה, בוא נעשה שמח, בוא נתחבר, בוא נוריד אורות. אצל ברסלב, אצל רבי נחמן, אתה בודד, תתבודד. עכשיו אתה מרגיש את החושך, אתה לבד? יופי, לך לחושך, תשב שם, ומי שם מהחושך, מהצמצום, בצער הרחבת לי. מי שם תתחיל להתפלל אליו. מי שם תתחיל להוריד אורות, כי רבי נחמן זה החושך של אחרי האור. זה החושך של החלל הפנוי שדבוק באינסוף. זה הדור האחרון של רגע לפני ביאת משיח, שזה המקום הכי נמוך והכי חשוך. באנו לתקן שם. מה זה אומר באנו לתקן שם? זה אומר שהוא רוצה אותי נוכחת במעברים האלה של החושך. זה אומר שהוא רוצה אותי שם. מה? לא מטשטשת את זה, לא אוכל את הפוח. כן? דוחפת לפה משהו כדי להרגיע את הכאב, לא שותה איזה יין משככי כאבים וכדומה, ולא רצה להרמון הזה של הלא טוב שמלא במתמים וזה, ורצה לעולם הזה כאילו אין עולם, ושוכחת לחיות, וחיה עם מיטת הלב, כמו שהרב שגר מתאר את זה פה בצורה יפה. אז אומר פה הרב שגר, רבי נחמן מצפה מאיתנו לזכור בצורה של הנכחה של העולם הבא, להבין שאני חי את העולם הזה, אבל העולם הזה הוא חתיכה קטנה מאין סוף. אתם יודעים איזה פרופורציה זה נותן? איזה פרופורציה נותנת רוחניות? כשאני באמת קולטת שהסבל שאני סובלת פה עכשיו, זה מסע שלקחתי במשהו של תיקון כללי. זאת אומרת, אם אני הייתי צריכה עכשיו לבד להישאר עם הסבל הזה, בא לי למות. ואז גם אל תגיד לי שלא למות, כן? בא לי למות, עזבו אותי, כאילו מה, בשביל מה כל זה? אבל כשאתה מבין שאתה חלק מהעולם שבא אליך, שזו חתיכה קטנה בפריים של סרט, של מסע ארוך, שעומד פה רבי נחמן ומבטיח לי שבסוף אני אמצא אותה, שבסוף תגיע הגאולה הכללית, יש פה משהו שהוא מחבר אותי, אני יוצאת מהריכוז העצמי שלי, מהאגו ומהנכס הפרטי שלי, ואני מתחברת למשהו הרבה יותר גדול. ואומרים שצרת רבים זה נחמת טיפשים, אצל רבי נחמן להיות לא חכם גדול, להיות טעם זה סבבה לגמרי, כן? אני מתחברת לזה, לשם, כי אחרת למה יש להתחבר פה? בוא נודע על האמת. עברנו הכל, ראינו, שום דבר לא מילא אותנו. זאת אומרת, צריך להבין שרבי נחמן בא ואומר לי כאן, הרוחניות, הזיכרון הזה שזכור אחן אני בעולם, זה מס בשבילך להתחיל את היום ולהתחיל את החיים שלך ולחיות את החיים שלך באמת. ואז אנחנו ממשיכים פה, הוא קם והוא מבין והמשרת מספר לו על המטפחת עם הדמעות, ודיברנו על זה שבוע, שיעור הקודם, שהדמעות שהיא כותבת לו, איך להגיע אליה, שהדמעות זה הסבל שעברנו בחיים שלנו, והדמעות האלה שזה מדם ליבנו של כל אחד ואחד מאיתנו, בסופו של דבר הסבל הוא הבית ספר הכי טוב של ללמד אותי איך להגיע לשם. הדמעות האלה, המטפחת, שזה מה שמסתיר את הראש, את כל המחשבות, את כל העולם המחשבות והרגשות שלי, את המטפחת הזאת, הוא מרים מול השמש, השמש מוגדרת הרבה פעמים, במיוחד בתורה א' של ליקוטי מוהר"ן, השכל האלוקי שיש בכל דבר, מדבר שם רבי נחמן, שאם אני אקח את הדמעות שלי, את הסבל הזה שלי, שכתוב על המטפחת, והרי הכתב זה הנפש, כותב גם רבי נחמן בתורות אחרות שלו, אם אני אקח את כל הסבל הזה שעברתי בחיים שלי, ואני אסתכל עליו בשכל אלוקי, שהשמש גם משולה לצדיק, לצדיק, לחכם גדול שיבוא ויספר לי את זה, אז אני אבין מה היה המסלול הזה, מה זה הסבל הזה, איפה הבת מלך שלי מחכה, איפה הבת מלך הפרטית שלי, מה השביל המיוחד שלי, האינדיבידואלי שלי בחיים, מה התפקיד שלי, למה באתי לפה, ואיפה האני שלי נמצא, כדי להגיע אליו, לתפוס אותו, כדי באמת לעשות גאולה כללית של כל עם ישראל. וזה מדהים, הוא ממשיך, הוא קם, והוא לא מתייאש, והוא כותב פה רבי נחמן, והשאיר את המשרת, והניחו והלך לבדו לבקשה. היה לו סוס, היה לו מעות, היה לו משרת, לאט לאט הוא משאיר את כולם, ואומר לך רבי נחמן, חמודה שלי, במסע הזה, את לבד, אין מה לעשות. תנסי להתאפס, על מי שלא תתאפסי, את לבד. לא כסף, לא חומר, לא, 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 ובואו, עכשיו אני מתקדמת לכם למקום, שאני באה ואומרת לכם מניסיוני, גם לא, לא, לא. תראו מה הוא ממשיך ואומר פה. והוא הלך לחפש, והוא היה בקיא במפת העולם, והוא הלך אל המדבריות, והלך לבקשה במדבריות כמה וכמה שנים. תשימו לב לאורך כל הדרך, הוא אומר רבי נחמן, תהי בסבלנות. סבל לשם סבלנות. זה לוקח זמן. ואת קמה ונופלת ונכשלת ומנסה וקמה ונופלת וזה, זה לוקח זמן. כמה? שנים. שנים. הוא לא, אין לו הנחות לרבי נחמן. זה מה שאני אוהבת אצלו גם. כן, אני מאוד אוהבת הבעל שם טוב. והלוואי שהיינו בדור של הבעל שם טוב, אבל אין מה לעשות, הדור שלנו, נבח, ירדנו לזה. ורבי נחמן אומר, זה האש שתוקד עד ביאת משיח, זה התורות האלה. זה התורות של ההישרדות. סליחה שאני אומרת את זה ככה. זאת אומרת, אם דורות קודמים היה להם כל מיני תפקידים, התפקיד של הדור שלנו זה לא להתייאש. אומר את זה רבי נחמן. זה הסיקר של הדור הזה. אין ייאוש בעולם כלל. זה מה שאנחנו צריכים לעשות, להחזיק מעמד. ככה. אחר כך ראה אדם גדול מאוד, שאיננו גדר אנושי כלל שיהיה אדם גדול כל כך, ונשא אילן גדול, שביישוב אינו נמצא אילן גדול כזה. ואותו האיש שאל אותו, מי אתה? ואמר לו, אני אדם. ותמה, אותו איש גדול, ואמר, שזה כל כך זמן שאני במדבר, ולא ראיתי מעולם בכאן אדם. וסיפר לו כל המעשה הנעל, ושהוא מבקש הר של זהב ומבצר של מרגליות. אמר לו, שימו לב, היום, עכשיו החיפוש שלו, לא פחות ולא יותר, אנחנו מחפשים את הגאולה השלמה. זהו, זה הגענו לשלב הזה בחיים, זה הפרק בתולדות האנושות, שאנחנו מחפשים את ההר של זהב ומבצר של מרגליות. אנחנו עכשיו בפרק הזה. ומי שרוצה לראות אם זה באמת הפרק הרלוונטי, שתפתח ערוץ 2. מה קורה בחדשות? איפה כל הבלגן? איפה כל הבלגן מתנקז עכשיו? בהר הבית. מה קורה שם? כאילו, אתם מבינים? על הוא אקבר מול בן גביר. בן גביר אוהבים אותך. בלי פוליטיקה. לא, תשמעו, כאילו, באופן אישי, אני בלי פוליטיקה פה, אבל תשימו לב שמבחינה רוחנית, כל הבלגן עכשיו הזה מתרכז עכשיו על ההר של זהב ומבצר של מרגליות. זה הפרק של האנושות עכשיו, כן? לא סתם, הם נאחזים גם בהר הזה. יודעים שמשם אומרים שמשם הפתח לגן עדן. לא, הפתח לגן עדן זה ממרת המכפלה, אבל זה מרכזו של עולם. שם זה הר המוריה, שם נגלה לאברהם אבינו, הסולם של יעקב אבינו, הכל קרה שם, הכל מתרכז שם עכשיו. אז שימו לב, רבי נחמן בא ואומר עכשיו, הוא פוגש מישהו במדבר, ומה הוא אומר לו? הוא לא אמר לו, אני מחפש את בת המלך, כי המלך מצטער, והוא מספר לו, הוא אומר לו, אני הר של זהב נמצא של מרגליות, זה היה עד עכשיו, זה הנון צדיק החדש שלנו. עכשיו תשימו לב, אמר לו אותו איש גדול, בוודאי אינו בנמצא כלל, ודחה אותו ואמר לו, שסיעו דעתו בדבר שטות, כי בוודאי אינו נמצא כלל. והתחיל לבכות מאוד, היינו השני למלכות בכה מאוד, ואמר, כי בוודאי בהכרח הוא נמצא באיזה מקום, והוא דחה אותו. היינו, האדם המשונה שפגע, דחה אותו בדבריו ואמר, כי בוודאי דבר שטות אמרו לפניו. והוא אמר, היינו השני למלכות, שבוודאי יש. אתם זוכרים את השיר של עקיבא? בוודאי ישנו. זה. כן, זה המעשייה הזאת, מי שעוד לא קלטה. עכשיו שימו לב משהו מטורף שאני חושבת. יש שמפרשים את הדבר הזה. הוא עכשיו הולך במדבר, הוא פוגש שלושה אנשים שונים, שהאנשים האלה הם לא בגדר אנושי, הם מחזיקים אילן גדול, על פי הקבלה והסוד, אילן זה עולם רוחני, זאת אומרת שהוא פוגש אדם מבחינה רוחנית, בעל מעמד רוחני מאוד מאוד גבוה. יש המפרשים שהוא פגש כל מיני צדיקים שעושים לו מניעות בדרך, כן? שזה פירוש אחד. ואני מפרשנת את זה בצורה שכמו שאני כבעלת תשובה רואה במסע הזה של החיים, זה שבמהלך החיפוש הרוחני שלנו, אנחנו המון פעמים נתקלים באנשים שיש להם עוצמה. האנשים האלה פה, שהוא פוגש את שלושה אנשים שונים, אחד הוא הממונה על החיות, אחר כך הוא פוגש את הממונה על העופות, ואחר כך הוא פוגש את הממונה על הרוחות. זאת אומרת, זה אנשים שנתנו להם מה שנקרא שררה וכוח. ואני גולשת פה למקום של מערכות יחסים מול משפיעים רוחניים, וחושבת שרבי נחמן שהמציא את המושג הזה שנקרא מפורסמים של שקר, בא ומספר לי פה כמה דברים שהוא גם רוצה להזהיר אותי, כי אני יכולה באמת לפגוש גם את הצדיקים הרוחניים הגדולים, ואני יכולה גם למצוא את אלה שהם מה שרבי נחמן מכנה וקורא להם מפורסמים של שקר. מה זה מפורסמים של שקר? זה אנשים, קודם כל הם מפורסמים מאוד. למה הם מפורסמים מאוד? כי נתנו להם שררה וכוח וכישרונות, אבל אני רוצה להקריא לכם הרב שגר, איך הוא מפרש את מה שרבי נחמן מספר. רבי נחמן היה לו המון עניין עם המפורסמים של שקר. מבחינתו, מפורסמים של שקר זה רבנים של קליפה, הוא קורא להם, שהם יונקים את התורות שלהם ואת הכוח הרוחני שלהם מהצד האחר, מהצד הלא טוב. כשאני קוראת את המעשייה פה של רבי נחמן, ואני קולטת שהוא בא ואומר, אני מחפש הר של זהב וממצא של מרגליות, אני מצפה מדמות רוחנית שהיא תעודד אותי, גם מהמקום האישי שהיא תעודד אותי, כי אני מרגישה משהו בתוכי, בלב שלי, שאני מאמינה בו. זאת אומרת, יש איזשהו מקום שמערכות יחסים עם אנשים, שאנחנו פוגשים את זה לא רק עם רבנים או דמויות משפיעות, זה יכול להיות גם חברה, או כל מערכת יחסים שאני נפגשת איתה בחיים שלי, כן? מערכות יחסים בתוך המשפחה, בעבודה, בחוץ, בחיפוש הרוחני שלי, דמויות שאני רואה ומעריצה. יכול להיות מציאות של מצב שאני נתקלת באדם שהוא מאוד, עם עץ אילן רוחני מאוד גבוה, והוא בעל שררה וכוח, ואני באה אליו עם החלומות הכמוסים שלי, עם רכשי הלב שלי. אני מאמינה שישנו הר של זהב וזהב של מרגליות, והוא יבוא ויגיד לי שזה שטויות. הוא יבוא ויבטל את תחושות הלב שלי, את האמונות הפנימיות שלי, את הכיסופים שלי, את ההשתוקקות שלי, את הגעגוע שלי. הוא יבוא ויבטל את זה במחי יד. להגיד לכן משהו? זאת אלימות. זאת אלימות. כשלא נותנים לי מקום ללב שלי, לנוכחות שלי, לרצונות שלי, ומנצלים מקום של שררה, מעמד, כבוד, רוחניות, חוכמה, ידע, כוח, ומבטלים אותך בצורה כזאת, תתחיל לבדוק טוב טוב אם זה רב מהצד הזה או מהצד הזה, אם זו חברה מהצד הזה או מהצד הזה, אם זה דמות מהצד הזה או מהצד הזה. ורבי נחמן נותן לנו המון עצות איך מזהים מפורסמים של שקר. קודם כל הוא בא ואומר איך מזהים מפורסמים של שקר. קודם כל תזהו את זה לפי זה שהם מפורסמים. כאילו הם אומרים את זה שזה, כאילו הסיטרה נותנת להם כוח, הקליפה נותנת להם כוח, מרימה להם, חבל על הזמן. ובואו נראה את הרב שגר איך שהוא מגדיר את זה בצורה... התורה שהוא מדבר על זה, תורה כ"ח, מפורסמים של שקר. ואני אגיד גם שרבי נחמן באופן אישי, מי שמכיר את ההיסטוריה של החיים שלו, יש לו עניין עם מפורסמים של שקר, כן? הוא בא בענווה, בצניעות שלו, בחוכמה שלו. אנחנו יודעים שהוא אחד הגילויים הכי גדולים של נשמת משה רבנו, הגילוי האחרון, הגילוי החמישי. ובעצם הוא מספר תורה, שהוא מעיד על עצמו שהתורה שלו זה התורה שהביא המשיח, רק שהוא מסיים ואומר, רק שלמשיח יאמינו ויקבלו ואותי לו. מה זה אותי לו? רבי נחמן נרדף ומבוזה כל חייו. יש לו עדת חסידים מאוד מאוד קטנה, וכל המתנגדים המבזים, הוא רואה שם אותם חוגגים בסטורי ובאינסטגרם וזה, הם בחגיגות, והוא נמצא ככה במיעוט, בקושי עוקבים אחריו, בקושי עושים לו לייקים, אבל רבי נחמן זה לא באמת מה שמעניין אותו, כי הוא לא נצרח לבריות. אבל תשימו לב איך רבי נחמן מגדיר את זה. אוקיי? רבי נחמן מתאר את המתנגדים המחרפים את יראי השם כתלמידיהם של תלמידי חכמים שהם נקרים שדים יהודאים, ואני מדלגת. ואומר פה הרב שגר, רבי נחמן מאפיין את תורתם של מפורסמי השקר בכך שהיא יפה מבחינה חיצונית. יש לה ברק רטורי ואפילו רעיוני, אך אין בה ממשות. אם נתרגם אמירה זו לחיינו, הרי משמעם שישנם רבנים ואנשי רוח המדברים במתק לשון ובעוצמה רבה, אך בסופו של חשבון תורתם, שימו לב להגדרה המדהימה הזאת, תורתם אינה מקרבת את האדם לעצמו ולדבקות בקדוש ברוך הוא, ולכן היא חסרת ממשות. המפורסמים של שקר הם דמויות הניזונות מהקליפה. וכל ההנהגה של אותו מפורסם, אני מדלגת, נובעת מצורך עצמי, מרצון להעצים את האגו שלו, ולא מרצון להוביל לעבודת השם אמיתית. אנשים אלה מתפרנסים ממחיאות כפיים של הקהל. גם בתורה אחרת הוא מדגיש רבי נחמן את העובדה כי המנהיגים האלה אינם מחיים, נותנים חיות לקהל שלהם, אלא להפך, הם יונקים מהקהל את חיותם. זאת אומרת, יונק ממך את החיות שלך בשביל לחיות את עצמו להיות מפורסם. ואני מצטטת מרבי נחמן מתורה סמך, ויש מנהיגים שנקראים בשם רבי שלימודם מאלו המותרות, ולא די שאינם יכולים אפילו לנהיג את עצמם כנ"ל, ומכל שכן שאינם יכולים לנהיג את האחרים, והם נוטלים גדולה לעצמם להנהיג את העולם, וצריך לראות שלא להסמיך אותם, לא לתת להם תוקף ועוז, ושלא יהיו מכונים בשם רבי, כי הם עצמם אינם חייבים כל כך, כי יש להם יצר הרע גדול להנהיג את העולם, אך צריך לשמור מאוד שלא לתת להם תוקף ועוז. וזה ממשיך פה, והוא ממשיך ומדבר פה גם על תופעת המפורסמים, כן? לא רק על תופעת הרבנים, אלא לצערנו היום הרבנים, כאילו כבר כמה מפורסמים יש, הוא מדבר פה על תופעת הסלב המפורסמים, והוא בא ואומר, תופעת המפורסמים תמונה נקודה שורשית המשקפת את הוויית החיים היומיומית שלנו. רובנו חיים במילים, לא בממשות. ולכן המפורסמים של שקר פרוחים ומצליחים, ולא רק בתחום הרוחני, אלא אף בתחום הלמדני, בפוליטיקה, באומנות ועוד. והוא ממשיך פה ומדבר על התסכול הזה, והוא אמר שבאחת משיחותיו דיבר רבי נחמן בחריפות על הנזק שמסיבות דמויות אלה, והוא אמר לעניין המפורסמים של שקר, כי על בעל דבר קשה לתרוח על כל העולם לטעות אותם מדרך הישר, על כן העמיד מפורסם אחד במקום פלוני, ומפורסם שני במקום מפורסם אחר במקום פלוני, ואמר על מפורסם אחד שהוא עקר ראש 1,000 אנשים שבוודאי לא יקום בתחילת המתים. רבי נחמן מדבר בצורה מאוד מאוד חריפה על מפורסמים של שקר. הוא בא ואומר בעצם הבעל הדבר, סטרא אחרא, עכשיו הוא לא ילך להתעסק עם כל אחד מאיתנו. מה הוא יעשה? יעמיד דמות מפורסמת, יהיה לקהל, והדמות הזאת יכולה לדבר מתיקות, יכולה לעשות אומנות על קדושה ושכינה ואהבה, אבל תוך כדי האומנות להכניס שם רשע ובלע וניצול נשים וערבוב בין גברים לנשים, ומה שאנחנו רואים היום תופעות של רבנים שמנצלים בנות תמימות שבאות להתייעץ איתם וכדומה, ואז אנחנו נעשה מזה כאילו וואו איזה רב רגיש ואיזה אברהם לגברים ושרה לנשים. היהדות מדבר דברים מאוד ברורים ושאף אחד לא ימשמש אותנו ויבלבל אותנו פה. וצריך להיות מאוד 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 חדים בדבר הזה. כי הפרסום והברק והרטוריקה וההוליווד והוואו והאינסטגרם וכל הזה, בשקט מכניסים לך לראש דעות מקולקלות. דעות לא של שכינה וקדושה והתקרבות לקדוש ברוך הוא, אלא דעות שמרחיקות אותך ריחוק גמור, שגורמות לך ליפול למקומות לא טובים. במיוחד נשים צריכות מאוד מאוד להיזהר עם הדבר הזה. מאוד להיזהר עם הדבר הזה. וכשעומד השני למלכות ופוגש את שלושת האנשים העצומים האלה, שאחד אחרי השני אומרים לו, אתה מדבר שטויות, רגע, הלב שלי אומר לי משהו? אני מרגישה משהו, יש לי אמת פנימית אותנטית, אני מרגישה שאני צודקת ומשהו פה כלפי חוץ הוא לא נכון, משהו פה לא נעים לי, משהו פה לא מדויק לי מבחינת קדושה, מבחינת התקרבות, מבחינת הזיכרון של העולם הבא אליי, אז אני צריכה פה להתחיל לעשות פה סדר. אני לא ירוץ אחרי כל דמות שמחזיקה אילן גדול וממונה על משהו ויש לה שררה וכוח בעולם ויש לה איזה סי להגיד ואני אקנה ממנה את כל הסחורה שלה. לא, כי לי יש שביל מן הצד להגיע אל האותנטיות שלי, אל הלב שלי. אני כל כך, אני אומרת לכם, אני 26 שנה בעלת תשובה. ו-20 שנה אנחנו מתעסקים בקירוב. וכל מי שאני רואה בדרך, אני כל מיני אומרת לה, אל תתעלי עליי. אני לא אילן גדול, ולא על זה, ולא על... שמחי על עצמך, תפתחי את עצמך, תרימי את עצמך, תקשיבי לך. את תקריאי לי רבנית, ואת תקריאי לי זה. ואני לא מדברת, כאילו יש הרבה אנשים, ואני גם לא יכניס לפה, תסמכו עליי שאני עושה ברור, שאף רבנית שלא תעביר פה שיעורים או רב, שלא בדקנו, ולפעמים נופלים בזה, אבל ברוך השם, הצוות שלנו, צוות של ענווה, של קירוב אל השם, לא כאלה שמחפשות את ה... אבל צריך להיזהר שם במקום הזה. רבי נחמן נותן לנו עכשיו פה בתוך המסע, שלפני שהוא מגיע להר של זהב ומצא של מרגליות, הוא מעביר אותנו פה דרך הממונה הזה והממונה הזה והממונה הזה, שכל אחד מהם בא ואומר לאותו שני למלכות, אתה טועה, אתה מדמיין, אתה מדבר שטויות, מה את מבינה? את לא יודעת. והוא אומר רבי נחמן, מה עושה השני למלכות? שתבינו, אם הוא אומר את זה רבי נחמן, זה יצאות. מה עושה השני למלכות? בוכה. כל הזמן דמעות ובכי. מתחנן, בוכה, מתעקש, מתגעגע, רוצה ובוכה. ובוכה ובוכה ובוכה. למה? כי זה מטורף. כי רבי נחמן מצד אחד מצפה מאיתנו לכאילו המון אקשן. מצד שני שום דבר לא תלוי בי. אני לא יודעת איפה בת המלך, אני לא יודעת מה זה הר של זהב, השכל שלי הלך, המשרת הלך, הסוס הלך, הכסף הלך, שום דבר פה לא רציונלי. אני מחפש לכם משהו שאני לא יודע איפה זה, אם זה קיים, אם זה נמצא, זה עולם רוחני. אני לא יודע כלום, ואני בחוסר אונים מוחלט. אבל מה אני עושה בתוך החוסר אונים הזה? בוכה, מתגעגעת, רוצה, מתעקשת, לא מתייאשת, ובוכה. כן? שם נמצא הסיטואציה הזאת. ורבי נחמן נותן לנו פה שיעור מדהים. קודם כל, לא להתעלות על אף אחד. אף אחד לא יושיע אותי. עם כל הכבוד באמת, וסליחה, אם אני לא שיצא שאני מדברת רע על, יש הרבה רבנים צדיקים והרבה דמויות מדהימות, אבל בסופו של דבר, במסע הזה אתה לבד. או יותר נכון, במסע הזה את לבד. כן? בסופו של דבר, את צריכה ללכת עם הלב שלך. להרגיש, לבדוק, יש לנו ברוך השם שולחן ערוך, יש, אנחנו לא נמצאים במדבר שאנחנו לא יודעים מתי שבת, כן? יש לנו על מי להתעלות, על מי לשאול, יש הלכה, יש שולחן ערוך, יש הכל. אבל בתוך המסע הזה, תיזהרי ביער, יש זאבים, יש דמויות, יש יונקי חיות, יש מפורסמים של שקר, יש שרוצים לקחת ממך את ההרצה שלך, את המתנות שלך, את הזה שלך, את התשומת לב... תשקיעי בעצמך, תפתחי מערכות יחסים בריאות. אני אקריא לכם לסיום משהו שהעברתי, לא זוכרת איפה ראיתי את זה אצל מישהו, פשוט צילמתי את זה כי פשוט אהבתי את זה. כי אני חושבת שזה משהו שמדבר מאוד על מערכות יחסים ומה זה חבר של אמת ואיך צריך בעצם בתוך המקום הזה להיות מדויקים. כללים. כן, על חברים של אמת. ואני לוקחת את זה למקום של מערכות יחסים אמיתיות. אז אדם אמיתי, שאפשר לנהל את המערכת יחסים אמיתית, הם משבחים אחרים, הם לא מעללים את עצמם, מחייכים לעולם, הם נותנים מרחב למי שהם מדברים איתו. הם מקשיבים כדי להבין, לא כדי לענות. יש להם חוש הומור מבלי ללעוג לאף אחד. הם עוזרים לאחרים, כשאתה צריך אותם, אתה מוצא אותם. הם מאמינים בעצות שלהם, הם נותנים קרדיט לאנשים סביבם כשצריך, הם מעודדים הצלחה. אם אתה מכיר מישהו כזה, שמור עליו כחבר. ואני אומרת, שמור עליו כרב, כחבר, כבעל, כידיד. בדרך אגב, הרבנית ימימה, כן, שזה לא ישמע כאילו, אבל שימו לב, זה היא. כן? כך אני בוחרת את מי שמלמד פה גם, את אנשים כאלה. אז אנחנו, שבוע הבא יהיה, אני מאמינה, השיעור האחרון של המעשייה הזאת, אז מאחלת לכם לבדוק מערכות יחסים בחיים שלכם. לבדוק מה צריך לסנן. איפה מערכות יחסים הן אלימות, הן לא בריאות, הן מקטינות אותי, הן לא מאמינות בי, ואז גורם לי לא להאמין בעצמי, להיות עם דימוי עצמי נמוך. לא לתת לעולם את הפוטנציאל שבי. לא להיות אני. אוקיי? אז שנזכה. יא רגע, אני רואה ששולי מועלם מחפשת אותי. היא במשרד.